קשת, כל שידורי תורה. אנחנו מעבירים סדרת שיעורים מעת הרב עזרא ביק בנושא התפילה, בנושא תפילת 18.
טוב, הנושא שלנו בעיקרון, וזה מה שנעשה כל שבוע, הוא לעיון בטקסט, בתוכן, בנוסח הברכות של תפילת 18. וזה יש לנו שלושה מקורות. ראשון זה הטקסט של 18, שאני מתייחס אליו לא כטקסט של סידור, אלא טקסט של חז"ל. קבלה בידינו, 120 זקנים ובתוכם כמה נביאים ישבו וחיברו את ה-18 עם חילופי הנוסחות וכן הלאה. אז זה טקסט של חז"ל בנושאים מאוד מאוד מעניינים. בכל שני, כיוון שכפי שגם נבחח בעזרת השם, אבל כיוון שהטקסט של 18 בנוי בהרבה, במשהו יותר, על פסוקים, אז אנחנו נשתמש במקורות התנ"כיים לנוסח של כל ברכה כמקור להבנה. זה אולי תתווכחו איתי אם זה לגיטימי או לא כשנראה את הדוגמאות, אבל אני עושה מתוך הנחה שזה לא רק כיפוי לשון, זה על דיברו עברית מושפעת ממקורות מקראיים, אלא שהמקור, הפרק, ההקשר של המילים שחזל השתמשו בהם כדי לבנות את ה-18 הוא חלק מהבנת הברכה. כל מי שהתפלל ידע את התנ"ך בעל פה, חזר ידעו תנ"ך בעל פה, לקחו את הפסוקים האלו בגלל שזה מלא משמעות, לפעמים זה יגלה לנו דברים מאוד חשובים. מקור השלישי הוא לפעמים, לא תמיד יש, מאמרי חז"ל מפורשים שמסבירים ברכה אחת או משהו בהקשר של ברכה או נוסח של ברכה או משמעות של ברכה או משמעות של הנושא שקשורה לברכה, כלומר נשמש במקורות של חז"ל. רק במקרים שכל שלושת המקורות האלו לא יספקו משהו, אז אני אתיר לעצמי ואני מתיר לכם להשתמש בכוח הדמיון הטוב שלנו ולהגיד מה שאנחנו רוצים. המטרה יכולה להיות כל מטרה. המטרה המקורית שלי, כשהתחלתי להתעסק בזה לפני 20 שנה, אני מודה, לא הייתה להעמיק במסע התפילה. לא היה כדי להוסיף עומק לחוויית התפילה. אני יצאתי מתוך הנחה שאני רוצה להבין את אני רוצה להבין מה חז"ל חשבו, כמה נושאים חשובים, ויש כל מיני מקורות שאפשר לעשות עם זה, וקצת התעייפתי, קצת לא הרבה, קצת התעייפתי מלשמש במקורות של מקורות אגדה, כי תמיד מוצאים מה שרוצים שם וזה מאוד טוב, אבל זה כבר עשיתי, אמרתי כל הדברים שרציתי להגיד, מצאתי את המקורות שכבר אומרים אותם. ותפילה א', יצאתי מתוך הנחה שזה טקסט של חז"ל עם נושאים שהם יסודות החיים שלנו. מסיבה שאנחנו כבר נסביר היום למה זה צריך להיות ככה, אבל מבינים שזה במידה מסוימת זה ככה, עוסק בקדוש ברוך הוא, עוסק באדם, עוסק בתשובה, עוסק בדת, עוסק בהרבה דברים חשובים. ובניגוד לאגדה, כאן יש טקסט מוסמך. כלומר, זה לא אפשר להתפלל ככה, זה בצדק, אנחנו אומרים חזר חיברו את התפילה, לא רבי עקיבא ולא רבי ישמעו ולא שמואל הקטן. זה טקסט מרכזי מלכתחילה, אנשי הכנסת הגדולה, וחוץ מזה, עובדה שכולם מתפעלים כך, אז אי אפשר כבר להגיד אחרת. כלומר, גם אם רוח הקודש מאשר, זה מה שיהודים מתפעלים, זה מה שיהודים מאמינים. ולכן רציתי לשמש בזה כטקסט של מחשבה, כי הופתעתי עם מה שגיליתי. כמובן, הרקע זה מה שרמזתי. כולנו למדנו להתפלל בכיתה א' וב', והבנו את המילים. ולרובנו, מאז לא חשבנו יותר מדי על תוכן המילים. דבר שאתה לומד לעשות כשאתה בן שש, אז מצד אחד זה יפה. ילדים בן שש יש להם נשמה תורה וקרבה לקדוש ברוך הוא, אבל הבנה אין להם. וחזר, כשהם חיברו את התפילה, לא היו בני שש. סתם, גם באותם זמן כמלאכים, בטח היו לפחות 13. אבל אנחנו לא בודקים דברים כאלו מראש. אני חושב שזה נכון גם לגבי דברים שלמדנו בגן, עוד יותר. צריכים להבין מה זה מודה אני לפניך. מי יסתכל בזה מישהו למד את זה בגיל 3, 4, 5, 6? אז יש כאן באמת קרקע פתולה, יש שם טקסטים שכולם יהודים בעל פה, ואני מניח שאף אחד לא באמת מבין יותר מדי. אז זאת הכרזה פרוגרמטיבית. בניגוד לכך, היום נעשה קצת הקדמה. נתחיל, כלומר, אם מישהו רוצה להביא ספר, שיביא סידור. אבל היום נעשה קצת הקדמה, שיבהיר, אני מקווה, מה המסגרת שבו אנחנו פונים להבין את 18. ואמר, מבחינת סדר, זה יצא טוב, אבל זה רק במקרה. אם מתחילים ב-18, זה יכול להתחיל מההתחלה. מההתחלה זה ברכה ראשונה. מי שיגיד, אולי לא בברכה ראשונה, אולי צריכים להתחיל מהמשפט לפני הברכה הראשונה, צריכים להתחיל מהשם שפתי תפתח. אז אני רוצה להתחיל במשפט שלפניו, לא בגלל שהסדר, בגלל שיש לי משהו להגיד שם, אבל זה יצא ממש טוב. אנחנו מתחיל מהדין שלפני השם שפתי תפתח. מה יש לפני השם שפתי תפתח? סמיכות גולה לתפילה. הגמרא אומרת בברכות דף ד' שצריכים לסמור גולה לתפילה. ממה מוסגר? ככה זה נפסק בשולחן ערוך. כתוב שאדם חייב לסמור גולה לתפילה, אבל זה לא כתוב בגמרא בשום מקום. הגמרא מדברת על סמור גולה לתפילה בתור המלצה חמה מאוד. איזה הוא בן עולם הבא, ג'סה סומך גולה לתפילה, כבר בדף ד' כתוב של ערבית. אתה לא חייב לעשות דברים שמביאים אותו לידי עולם הבא. זה לא שיש דין, זה לא תקנת חז"ל, בניגוד ללשון המחבר. זה רמה מאוד מומלצת של תפילה. גם הגמרא המקבילה, יש שתי גמרות, אחת בדף ד' שכתוב שזוכים לעולם הבא, וגמרא בדף כל הסומך גולה לתפילה אינו ניזוק כל היום. אז זה טוב לעולם הזה וזה טוב לעולם הבא. בסדר, יש עוד כמה סגולות כאלו. נקודה מעניינת. אבל על המאמר הזה, שהוא בן עולם הבא, שואל רבינו יונה החסיד את השאלה הבאה. בתלמידי רבינו יונה, לדף ד' עמוד ב'. יש להקשות, וכי מפני ששומע גולה לתפילה, יש לו שכר כל כך שיהיה בן עולם הבא? אנחנו לפעמים, יש מאמרים כאלו במסכת ברכות במקומות אחרים, ומתייחסים להם בסדר, מותר לחז"ל להגזים. כן? מי שאומר אשרי כל יום, אז הוא לא ניזוק כל היום. רוצים להגיד שזה טוב. אמר רבינו יונה, גם בגלל שיש לו תשובה, וגם בגלל העין החדה והאוזן המאוד רגישה שיש לו, לא מוכן לקבל את זה. אומר, מה זה? בגלל שמצמד גולה לתפילה, בטח זה דבר טוב. אבל מה הקשר בין זה כדי להבטיח למישהו עולם הבא? והנה תשובתו. ואומר מורי הרב, אומר רבינו יונה, שהטעם שזוכה לשכר גדול כזה, מפני שהקדוש ברוך הוא, כשגאלנו, והוציאנו ממצרים, היה להיותנו לא לעבדים, שנאמר, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. המשפט הזה גם ראוי להתייחסות רחבה. זה פסוק בספר ויקרא, בפרשת בהר. הפסוק אומר את ההפך ממה שאנחנו בדרך כלל אומרים. למה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים? כדי שנהיה עבדים. אנחנו בדרך כלל מסתכלים את זה הפוך. שפוך הוא הוציא אותם מצרים כדי שנהיה בני חורין. ככה לכן פסח נקרא זמן חירותנו. פסוק אומר, עבדי הם אשר הוצאת אותם מארץ מצרים, מבין רבנו יונה, הם עבדים בגלל שהוצאת אותם מארץ מצרים. למה הם עבדים? כי אני הוצאת אותם מארץ מצרים. אז צריכים באמת לחשוב ככה, אבל זה לא ענייננו כרגע. וברכת גאל ישראל מזכיר בה החסד שעשה עמנו הבורא. והתפילה היא עבודה. כדי אמרינן, ובאתם השם אלוקיכם, זוהי תפילה. ידוע, הרמב"ם פוסק את זה מדאורייתא, המאמר קיים בכל מקרה, ואפילו הרמב"ם זה לא אסמכתא אלא מקור. איזו עבודה שבלב, והוא אומר זו תפילה. מקור מצוות הדאורייתא לפי הרמב"ם, ומאמר שחזר שלא לפי הרמב"ם, זה שתפילה היא עבודת השם. וכשהוא מזכיר יציאת מצרים, ומתפלל מיד, אז ברכת גאולה זה סיפור יציאת מצרים. המטרה של סיפור יציאת מצרים זה שנהיה עבדי השם. ואם אנחנו מתפללים מיד אחרי זה, מראה שכמו שהעבד שקונה אותו רבו חייב לעשות מצוות רבו, כן הוא מכיר הטובה והגאולה שגאל אותו הבורא ושהוא עבדו ועובד אותו. וכיוון שמכיר שהוא עבדו מפני שגאלו, ועושה רצונו ומצוותיו, נמצא שבבור זה זוכה לחיילום הבא. טוב, אז בעניין הוא אומר דבר שאנחנו נראה מאוד פשוט. הוא אומר, מה המפתח לחיילום הבא? לא צריכים להגיד משהו עמוק מדי, פילוסופית. המפתח לחיים, המבא זה שמירת מצוות. עכשיו, אז מהו אם כן, איך אדם זוכה לחיים הבא? בזה שהוא מתחייב, שהוא מחויב, מרגיש שהוא מחויב לשמירת מצוות. זאת אומרת, זה קורה בתפר שבין גאולה לתפילה. כי גאולה זה המקור להיותנו עבדים. אבל אתה יכול להבין את זה אחרת. בטח הרבה אנשים הבינו את זה אחרת. הם חושבים שיצאו ממצרים כדי שיהיה להם כיף. אז אם אדם מתפלל מיד, הסמיכות כאן היא חשובה. הוא אומר, אני יצאתי ממצרים, אז מה אני עושה? אני עובד את השם, כי תפילה זאת עבודה. אז הוא מכניס, מכריז, מפנים, אחד מהשתיים או שתיים ביחד, הוא מכריז החוצה ומפנים פנימה, שיצאנו ממצרים כדי להיות עובדים. מי שזה ככה מחובל לליבו, חרות על ליבו, אז הוא יהיה עבד טוב, ואם הוא עבד טוב, אז הוא יזכה לו לחיי עולם הבא. מצוין, זה הסבר של רבנו יונה. המאמר הזה, ההסבר הזה של רבנו יונה, הסבר מצוין, היא מעלה שאלה, שאלה פשוטה. שאלה שאולי היינו שואלים מצד עצם המאמר שהוא ציטט, איזו היא עבודה שבלב, הווי אומר זאת תפילה. אבל רבנו יונה חידד את זה. סך הכל רבנו יונה רוצה להגיע, איך אתה מגיע לעולם הבא? בגלל שאתה מציית לשם, עבד מציית לרבו. איך אתה מכריז שאתה הולך לעשות את זה? בגלל שאתה מתפלל. עכשיו, התוכן של תפילה, שהיא עבודה שבלב, אין לו שום קשר לציות לקדוש ברוך הוא, או לשירות של הקדוש ברוך הוא. ובאחרות, אני בעצם שואל שאלה שהיינו צריכים לשאול מיד על המאמר שבספרי, איזו עבודה שבלב מביא מאוד תפילה. למה תפילה זו עבודה? עבודה, לפעמים, זה עוד פעם החידוד של רבנו יונה, אבל כל אחד מבין זה נכון, השורש של עבודה זה עבד. אומרים עבודת השם, כפי שרבי יונה מבהיר, הכוונה היא עבד. זה מבוסס על כך כי עבדי הם אשר רוציתי אותם מארץ מצרים. כלומר, הם שייכים לקדוש ברוך הוא, ולכן הם עבדי. איפה בתפילה, ב-18, יש הכרזה, תוכן, הפנמה של עניין היותנו עבדים? במחירות, למה תפילה זו עבודה? אנחנו כך התרגלנו למאמר ודברים שמסביב, אז חושב שעבודת השם זה שאתה עוסק בקדוש ברוך הוא, אתה עוסק ברוחניות. עבודת השם שלי זה שאני אומר תהילים. אנחנו מתכוונים, כשאומרים את זה, זה שהעבודה הקשה שאני עושה, העיסוק שאני עושה, שהיא עבודת קודש, עבודת השם, עבודה רוחנית, זה מילה תפילין. אבל זה לא פירוש המילה, וזה בטח לא פירוש המילה לפי רבי יונה. עבודת השם זה לא עבודה קדושה, עיסוק קדוש. עבודת השם זה להיות עבד להשם. לכן זה מבוסס על כלי בני ישראל עבדים, עבדי הם, ולא שרציתי תמר מארץ מצרים. אז למה להתפלל? זו עבודת השם. האמת, מבחינת המטרה הגלויה, זה ההפך. את מי משרתים כשמתפללים? עצמנו. יש לנו צרכים, אנחנו רוצים שיהיה. כשבוכו, יש לו גשם, לי אין גשם. כשבוכו, יש לו דעת, לי אין דעת. כשבוכו, יש פרנסה, לי אין פרנסה. אז אני הולך ומבקש, כשאני נכנס לבנק, ואני מבקש כסף, וזה עבודת הבנק. אני מבקש שהבנק יעבוד אותי, שהם ישרתו אותי. הבנק אולי זה לא דוגמה טובה. כשבאים לישיבה, כשבאים לשיעור הזה, ומבקשים לשמור השיעור, אז אתם עובדים אותי, אני עובד אתכם, כך זה גם מפורשת. הרב הוא עבד של התלמיד, עבד, 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 עבד עם כל חי. למה תפילה? זה עבודת השם. עכשיו, נקודת הברה, שהיא ברורה לכולם, אני רק מביא אותה, כי זה בעצם המטרה העיקרית של מה שאני רוצה להגיד היום. מה התוכן של התפילה, של תפילת חזר, של התפילה היהודית? אין תפילה אלא תחנון. אם זה לא מפתיע אתכם, זה רק בגלל שברוך השם, אנחנו גדלנו אצל היהודים. אצל כל עם אחר, תפילה איננו תחנונים. תפילה זה שבח, זה שיר, זה הללוקה, זה טילים. זה כל עם אחר שמתפללים, באים ושרים שירי הלל. אנחנו גם שרים שירי הלל, אבל זאת לא תפילה. אין תפילה אלא תחנונים. יש קצת לפני, יש קצת שבח לפני, יש שבח אחרי, יש הלל בראש חודש. אבל 18, המרכז של 18, 12 ברכות המרכזיות, כלומר 13 ברכות המרכזיות, הן בקשות. אנחנו מבקשים דברים. וזאת התפילה שהיא דיורייתא. הרמב"ם מבהיר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, אדם צריך להתפלל כל יום, ולפני כן יגיד קצת שבח, אחר כך יגיד הודיה. אבל התפילה, המצווה להתפלל כל יום, זה לבקש. אבל כדי לבקש, יש גם סגנון. אז שבח לפני והודיה אחר כך. שלוש ברכות ראשונות, שלוש ברכות אחרונות, אבל מבקשים. אז אנחנו לא באים. עכשיו, עבד ורב. עכשיו, הגיע העבד הזה, זה בית מאוד מפונק, יפה. אגודת העבדים כבר השיגה תנאים טובים מאוד באחוזים שלהם. עשו איזושהי הפקנה חודשיים, גרו באוהלים וכן הלאה. ועכשיו יש חוזה עבדות, אז מתחילים לעבוד רק בתשע. מגיע תשע, יש שם פעמון, כמו בית הספר. אבל אני אומר, עכשיו תתחיל לעבוד. מה הוא מתחיל לעשות כשהוא עובד? אז הוא כאן, הוא מתחיל לסדר את השולחן, מגיש את האוכל, הוא מלביש את רבו, נועל את, קושל לו את הנעליים. אני לא במקרה אמרתי את זה. אסור, כל מה שעבד עושה לרבו, תמיד עושה לרבו. אני לא מייצג את ההמלצה, רק זה ממש, חוץ מי, לקשור לו נעליים, כי זה ביזיון תמיד הגדול. כן, אז זה, מה עבד עושה כל היום? הוא שוטף את הרצפות. אז אני מבין שיש בעיה לעשות דברים כאלה בשביל הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא צריך. אז בסדר, יש בעיה. אבל זאת לא הנקודה שלי שלא עושים, אלא שעושים משהו אחר לחלוטין. מה אנחנו עושים? זה תשע. סליחה, זה שבע. מה אנחנו עושים? הגיע הזמן של עבודת השם. מה עושים? מוצאים את הרשימה שלנו, ואומרים, טוב, קצת דעת, קצת סליחה, קצת תשובה, קצת רפואה, קצת גאולה, קצת פרנסה, קצת משפט, תהרוג את האויבים שלי, תעזור לחברים שלי. איפה אני נמצא? תבנה את ירושלים, תביא דוד, וגם תשמע כל דבר אחרי שיש לי להגיד, כי זה כבר שבע ורבע, אני צריך ללכת ללמוד, לעבודה. למה זה נקרא עבודת השם? אני לא, זה מצווה גדולה, זה דבר יפה מאוד. ברור שאדם שהוא עומד בפני הקדוש ברוך הוא, אז צריך להתפלל, איך אפשר לא להתפלל? אבל למה הגדרה הלכתית? זאת ההגדרה הלכתית. לפי הרמב״ם, המצווה מבוססת על המאמר הזה, ומה שבעניין אומר כאן, תבין, לא כתוב, אדם שמתפלל לא מזכיר את המילה עבד. אבל אני אומר לך, אם אתה סומר גולה לתפילה, זה מה שאתה עושה. אתה אומר, זה העיקר מה שאתה עושה. אתה אומר, אני עבד של השם, ולכן תגיד למה הבא. לא תגיד למה הבא בגלל שהתפללת. למה הבא בגלל שהפנמת יום יום והכרסת יום יום, אני בן חורין כדי להיות עבד. אם אתה אומר את זה יום יום, הכל יהיה בסדר. איך זה נחשב לעבדות? התשובה, אני חושב שהיא באמת פשוטה, אם חושבים כמו כל הדברים. אני מקווה שלא נגיד שום דבר שלא יהיה פשוט. למה בקשת צרכים זאת עבדות? זאת עבדות אם אנחנו לוקחים אותו עד הסוף. כלומר, מי שמתפלל קצת, הוא לא עבד קצת, הוא אפס. אם הולכים עד הסוף עם המושג הזה, אז זה באמת עבדות. היחס, המציאות, הסטטוס, הממד המטאפיזי של עבד, זה לא בגלל, זה לא זה שהוא עובד. כלומר, שהוא עושה דברים, שהוא מנקה. עבד זקן, אז רבו אומר, אתה לא צריך לבוא ככה שזה פחות, אז הוא לא עבד. הגדרת העבדות היא התלות. עבד אין לו חיים של עצמו. אין לו מטרות לעצמו. אין לו, לא, 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 לא לפני ולא אחרי. אין לו מטרה בחיים, שזה מטרה עצמית, ואין לו בסיס, שזה שלו. הוא לא חי מכספו, והוא לא מייעד, לא מייעד את עצמו לצורכים של עצמו. עבד הוא תלוי לכל דבר. גם לפרנסה שלו, גם איפה יבוא האוכל שלו, וגם מה אני עושה היום, יכול להיות שאתה לא עושה כלום היום. למה אתה לא עושה כלום היום? כי הרב אמר לך לא לעשות כלום היום. אין לו דעה, ואין לו מעמד, ואין לו בסיס, ואין לו יעדים, הוא תלוי לגמרי בעבדו. לכן, אחד מהדברים שהוא עושה זה שהוא מציית. כי מה עושים? עושים, אני עושה את מה שאני אומר לעצמי לעשות, כי אני בן חורין, אבל עבד עושה מה שרבו אומר. אבל לא הציות מגדיר את העבד כעבד. מה שמגדיר את העבד כעבד זה בסיס למה הוא צריך לציית. הוא צריך לציית בגלל שהוא לא בן חורין, כי הוא לא עצמאי. הוא תלוי, ההפך מעצמאות היא תלות. עכשיו, מה שאנחנו מכריזים בתפילה, ואני חוזר ואומר, זה לא שיש לי משהו נגד, אני לא נגד. זה רק לא הנושא שלי. אני לא נגד מה הנושא של, או מה התוכן של התפילה, השתבחות הנפש. יכול להיות שכן, אני חושב שכן, לפחות לפעמים. אבל זאת לא הגדרה הלכתית של התפילה. זאת לא הגדרה של התפילה שבניון מדבר עליו. זה לא שיום, כל יום הקדוש ברוך הוא נותן לך, או חזן, נותן לך הזדמנות להשתחרר מהלחצים. בשביל זה תלך לפסיכולוג. זה לא השתפכות הנפש, זה הכרזה על כך שאני תלוי בקדוש ברוך הוא. איך עושים את זה? על ידי זה שמבקשים את צורכנו. האם זה הפוך? לא. זה הקיום. אני אומר, אין לנו מקור אחר לשום דבר, אלא ואבינו שבשמיים. לכן אמרתי, זה צריך להיות קיצוני ביותר. כי אם אתה אומר, תראה, אני מבקש דברים מהרבה אנשים. אני בבוקר מבקש מאשתי להכין קפה. כי אני לא יודע איך להכין קפה. אני גם לא שותה קפה, זו לא דוגמה טובה. אני מבקש מי שעומד מאחורי האוכל בחדר האוכל לתת לי אוף. אם אני לא בקש, הוא לא ייתן, לא ייתן, אני לא אקבל. יש הרבה דברים שאנחנו כולנו צריכים, זה את זה. אבל זה לא עד הסוף. אני לא מאמין שבלעדיך אין לי אפשרות לקבל כלום. אני אומר, אתה יכול לעזור לי, אתה יכול לעזור לי, אם לא, אז אני אעזור לעצמי קצת, איכשהו נסתדר. אני לא תלוי בך. לא תלוי כהגדרה מוחלטת, מטאפיזית. יש לי בסיס לחיים של עצמי, אני נושם בעצמי, יש לי כסף, יש לי ידיים, יש דברים שאני יכול לעשות לעצמי. כשאנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא, אנחנו מוכרים באמת המוחלטת, שאין לנו בסיס של כלום. אתה צריך מים בבור של עצמך, בבאר של עצמך, הבאר הוא ריק. אתה צריך חמצן, אז במיכל החמצן שלי אין כלום. הכל בא רק ממקום אחד, מרצון השם להפיק. זה שאני מצפה שהוא ייתן, וזה שהוא הסכים לתת, זה לא סותר את העבדות. הלא כל רב וכל עבד, הרב אפילו מחויב, אז זה חלק מהעסקה. הרב נותן אוכל לעבדים. האדון צריך לספק אוכל לעבדים. זה חוק, זה מצפה, זה מנהג, זאת המציאות. העבד אין לו איפה מקום אחר לקבל אוכל, והאדון לא מתאר לעצמו שהוא לא ייתן לו אוכל, כי אחרת גם לא יהיה לו עבד. גם אסור להרוג עבדים. זה שהאדון, החזל כבר ביטו את הביטוי, שמי שקונה עבד לעצמו, קונה רב לעצמו. לפי הדין, בעבד, פחות בעבד עברי. אז אתה עובד כל היום כדי שהוא יעבוד אצלך. צריך לספק לו יותר מה שאתה מספק לעצמך. יכול להיות שקדוש ברוך הוא רוצה, ויכול להיות שהוא מחויב, ויכול להיות שהוא עושה הרבה דברים בשבילי. אבל שדע למה הוא עושה את זה בשבילי. הוא עושה את זה בשבילי בגלל שאני היטלתי את עצמי, אני א', זה אמת, וב', אני מסכים שזה אמת, שאני תלוי רק בו. כשאני מבקש את צורכי, ואני חוזר ואומר, תוכן 18, בניגוד למה שכתוב כאן בבן יונה, מה שכתוב מפורש, זה העלת צורכים של האדם. אבל העלת צורכים של האדם לפני הקדוש ברוך הוא, אומר רבי יונה, זה ביטוי של עבד. כי אם היה לך קצת הווה מינה, שאתה לא תלוי בו, אז לא היית מתפלל. או לא היית בהכרח מתפלל. או לא היית מתפלל שלוש פעמים ביום. היית לפעמים מגיש איזושהי בקשה כזאת, בכתב באימייל. אבל כשאני עומד ומתפלל, אני מתפלל בצורה אחרת. וכדי להבטיח את זה, מה שבינינו אומר הוא דו צדדי. יכול להיות שיש יהודים, מה זה יכול להיות? יש יהודים שלא מתפללים כמו שאני עכשיו תיארתי. הם מתפללים בתור ניסיון למקסם את הסיכויים. בבוקר אני ביקשתי, השלחתי על רהבים ביטחוני, ארור אדם אשר יפתח באדם. אני א', ביקשתי משר המשקיעים לעזור לי. מי שחושב שיוסף, כשהוא ביקש משר המשקיעים לעזור לו, הוא לא גם אמר, יהי רצון שזה יעזור. הוא מסתם אמר את זה, אמר, שם שמר היה שגור על פיו. אז קודם כל אתה מבקש מהבן אדם. אחר כך עוברים ליד בית הכנסת. אז אומרים, טוב, אולי גם אתה תעזור לי קצת. אחר כך מבקשים מהשכן לעזור. מבקשים מהכולם לעזור. בטח יש אנשים שפותים ככה. בטח יש בחדר אנשים שמתפללים ככה. בטח אין מישהו שלפעמים לא מתפלל ככה. אבל אם אמרתי גאולה לפני כן, זה לא רק שהתפילה מצילה את הגאולה. הגאולה מצילה את התפילה. אם לפני שהתפללת, הדבר האחרון שמעת לפני התפילה, זה שקדוש ברוך הוא הוציא אותי מעבדות לחירות, מבית עבדים, עם כל החסד, כפי שמעון יונה כותב, ותבין, כנראה אני לא נכנס לתמונה, כי זה קצת קשה לי להבין, אבל אני מניח שאני מניח שזה משהו כמו מי ש... אם אני טובע בנהר, מישהו מציל אותי, אז יש איזושהי תפיסה כזאת, לא כל כך מודרנית, שאני בעצם שייך לו. אז כשמוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אז אנחנו עכשיו שייכים לו. זה כנראה הרעיון. זה דווקא אני לא מבין כל כך טוב, אבל נניח. אם אני אומר את זה מיד לפני 18, זה משפיע לשמש. עכשיו אני מבין שאני לא מתפלל בגלל שהוא יש לו הרבה, אני מתפלל בגלל שאין לי כלום. וזה הבדל של יום ולילה. מבחינה הלכתית, במה מוסגר, מבחינה הלכתית, בסוגיות בברכות, יש חתירה כזאת. האם סמיכות גאולה לתפילה זה קיום בגאולה? זה גאולה יותר טובה? או שזו תפילה יותר טובה? כלומר, תפילה צריכה גאולה לפניו, וגאולה צריכה תפילה אחריו. שון של רבנו יונה בעצם אומר ש... זה לא זה ולא זה, אבל הצירוף של שניהם יוצר משהו. כשאני מתפלל מתוך הבנת הגאולה, ואני מבין שגאולתי זה לא כיף, אלא עבדות, אז אני בדרך הנכונה. זה ברמה מחשבתית, ברמה הלכתית, שזה עדיין מקום לחקירה הזאת, יש נפקא מינה, לא, זאת לא, זאת לא מקומנו. אז מה למדנו מזה? למדנו מזה א', ש... לא למדנו מזה, זה מאשר שא', התפילה זה בקשת צורכים. וזה הדבר שילווה אותנו בבדיקה שנעשה לאורך כל הזמן. אנחנו, אם כן, מה זה 18? ישבו וכתבו 18. אומר הרמב״ם, מי דיורא היית צריכים להתפלל? אנשים היו על גי שפה, אז ישבו חזל וניסחו להם את התפילה. מה היה השיטה? מה עומד מאחורי הנוסח של התפילה שחזל כתבו? הם רשמו את כל צורכי האדם בצורה כללית. כמובן, אנשים מסוימים יש צורכים פרטיים, אז אתה צריך להוסיף בשומע תפילה או מקום אחר. אבל אלו הם המבנה של התפילה האמצעיות. 13 ברכות האמצעיות הם צורכי האדם. וזה צריך להיות כולל. בין השאר, לפחות מקום אחד אני זוכר שאני רוצה לדייק, אבל אולי עוד מקומות שנחשוב עליהם. אם יש למישהו רעיון, וזה לא נמצא ב-18, סימן שחזל חשבו שזה לא צורך האדם. מישהו יקום יגיד, אני לא מבין, למה אין ברכה שבו אנחנו מבקשים שקדוש ברוך הוא ייתן לנו מוזיקה יפה? התשובה תהיה ש... אני אומר מראש מה התשובה. חזל לא חשבו שזה צורך אדם. זה לוקסוס, זה לא צורך. צורכי האדם, אדם אומר, אני לא יכול לחיות בלעדיך. זה המשמעות של 18. אז אנחנו נשתמש בזה כדי לנקור ברכה וברכה, ובין השאר נבין מה גם לא כתוב. אני לא רוצה לגלות מה יש לי בראש שלא כתוב שזה דבר מאוד חשוב, וכל אחד בחדר חושב איך יכול להיות שלא חשבתם עדיין, אבל איך זה יכול להיות שלא ב-18? נצטרך לנות כשנגיע לברכה הקרובה. אבל יש משהו מאוד מאוד מרכזי בחיינו שלא נמצא ב-18. אולי יש עוד. האלף למדנו את זה. ה-18 זה רשימת צורכים. עכשיו, בהיסטוריה של המחשבה היהודית, יש הרבה אנשים שלא אהבו את זה. אדם, יש לו הזדמנות. להתפלל, לדבר, להתחבר, להידבק במלך ואחרי המלכים. הקדוש ברוך הוא, על מה הוא מדבר? על כסף, על אוכל, על בעיות שמישהו מציק לו, צריך גאולה. זה נושא, צריכים לדבר על ספירות, תיקון עולמות, קדושה, זה הזדמנות כזאת. נותנים לך... כבר הפסיקו לעשות את זה בישיבה, פעם הישיבה בשבת זכור, אנו עדיין עושים. אני מגריל, אני מוכר, מכירה פומבית, אני מוכר חצי שעה עם, טוב, לעבור קצת, אין לנו מישהו הבא מלכאן, חצי שעה עם הרב מידן. ואז כשיושבים, מה מדברים? קיבלת חצי שעה הרב מידן, אז מה מדברים? מדברים על, אני יודע, איך לחדד את העיפרון, איך להפעיל את המחשב שלו. צריכים לדבר על הדברים שהוא רוצה לדבר עליהם. אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא רזותות. בגדול, בחסידות, לא אהבו את זה. הרי גם לא כל כך אהב את זה. אז לכן יצאו מתוך הנחה שזה רק מסווה, זה רק חיצונית. אם נבין את הכוונות הפנימיות, אז התפילה הוא בעצם מנושא אחר. יש איזושהי התמרדות אצל היהודים להגיד ששלוש פעמים היום אני צריך לעשות עם הקדוש ברוך הוא חשבונאות על כמה אוכל נותן, כמה גשם הוא מוריד. אנחנו, בסדר, יהודים פשוטים אולי, אבל לא אנחנו. אנחנו נשאיר את זה על אנשים שזה מה שמעניין אותם. מה שמעניין אותנו זה דברים יותר נעלים. בואו נדבר על רמב"ם קשה בגיטין, על משהו, אבל ניתן לך הזדמנות לבין קדוש ברוך הוא. אתה לא רוצה לדבר על רמב"ם קשה בגיטין, במקום לדבר על כסף. אז אני אומר ככה, יכול להיות שזה נכון, אבל לא ברמה שלנו. אנחנו נדבר כמו שכתוב כאן. אנחנו נדבר על מה שעבד צריך לדבר עליו. אתה עבד, אתה לא חברות של הקדוש ברוך הוא. לא קנית חברות של הקדוש ברוך הוא. קנית הזדמנות להיות עבד לו. ומה עבד צריך לדבר איתו? צריך לדבר איתו על הצורכים שלו. עכשיו, יש מיד, זה ברור, כיוון שכל העבדות, איזו עבודה שהיא בלב, הרי אומר זאת תפילה, אז כל הנושא הוא רק זה, אז צריכים לשאול, מה עם הנושא השני שכל עבד עושה? עבד מבקש מעבדו את מנת היום, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים וארוחת ערב, אבל הוא גם עובד, הוא גם משרת. אז התשובה היא שכמובן, כשברוך הוא לא צריך אותך, אתה לא צריך לנקות לו את הרצפה. אבל זה יותר מזה. זה מסביר את מה שרבינו יונה כאן רמז לו. הלא, כשברוך הוא הוציא אותנו ממצרים כדי שנהיה לו עבדים. באמת, שמו שמיים, כולנו יודעים שכשברוך הוא הוציא אותנו ממצרים כדי שנהיה בני חורין. בשביל פסוק אחד, בפרשת בהר, אני מקלקל לי את כל חג הפסח. אז מה התשובה? יש הבדל יסודי בין להיות עבד לפרעה ובין להיות עבד למלך מלכי המלכים, לבורא עולם. וההבדל הוא לא שפרעה הוא אכזר וקדוש ברוך הוא רחום, שזה הבדל חשוב, אבל לא כל כך נכון לשני הכיוונים. קדוש ברוך הוא לפעמים הוא יכול להיות כבד, העול יכול להיות כבד, ובית, ומה אם זה לא היה פרעה, אם זה היה פרעה יותר טוב, אז היינו מבסוטים עם זה להיות עבד. הפרעה הוא היה רע, זה שקדם לו, שלא היה כל כך רע, אז היה בסדר. ההבדל הוא שפרעה צריך אותנו, ולכן התוכן של העבדות זה לבנות לו הרי מסקנות, את פתאום ואת רמסס. כשברוך הוא לא צריך מאיתנו כלום, כי יש לו הכל. ולכן, למרות שאנחנו עבדים, אבל אנחנו לא עושים דברים כדי להגדיל אותו. אלא, זה מאפשר את הצד שלא כתוב כאן, דהיינו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר, זה כן משרת אותך. זה וורט שצריכים להגיד בהמשך. אבל זה יסוד חשוב, כי זה מסביר את ההבדל. להיות עבד לשם איננו שולל את הגדלות של עצמך. זה לא שולל את החירות שלך. להיות עבד לשם לא שולל. אם אני עבד של פרעה, אני לא בן חורין, נקודה. אם אני עבד של השם, אני עדיין בן חורין. אולי הפוך, אני יותר בן חורין. כפי שחזל אמרו, אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, חרות על הלוחות. כדי להיות עבד השם, זה לא שולל ממך כלום, כי אתה לא צריך להשקיע את עצמך בו, כי הוא לא צריך את זה. הוא לא מבקש את זה. מה שהוא כן מבקש ממנו לעשות, המצוות שבן יונה מדבר עליהם, אז הראשונים יסבירו, כל אחד לפי דרכו, למה הקשבוך הוא רוצה, הוא דורש מאיתנו לבנות את עצמנו. לפי הרמב״ם, בדעת, לפי זה באהבה, לפי זה בהטבה. לא משנה מה התיאוריה של המצוות. אבל המצוות אינם מספקים את צורכי השם, הם מספקים את צורכינו עצמנו. אבל עושים אותם בגלל שהוא דרש. כיוון שהוא לא צריך מאיתנו דברים, אז מה הוא כן רוצה מאיתנו? הוא רוצה שאנחנו נהיה אנשים יותר טובים. עכשיו, פרעה לא עושה דברים כאלו. כי פרעה יש לו בעיות של עצמו, לא, אין לו זמן שאנחנו נשפר את עבדים. הוא לא שלח את עבדים לקורסים. העבדים צריכים לעבוד מיום בלילה, כי יש דברים שצריכים לעשות. בשביל הקדוש ברוך הוא לא צריכים לעבוד ביום בלילה על צורך אחד, אז לכן הוא יכול לדרוש מאיתנו לעבוד, לספק את צורכי עצמנו בשיטה זאת או אחרת, בדרך של המצוות. זה הבדל קטן, שהוא יסודי, כי התוכן, המאמר, לפעמים אנחנו צוחקים על המאמר. חזל, חוש ומור, אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. חירות על הלוחות, חירות על הלוחות. להבדל מאלף אלפי הבדלות, צוחקים היום יותר מאשר בעבר, בגלל שהמשפט הזה, רק במקרה, אני מכוון לא בכוונה, אז היה לו פרודיה מאוד מאוד עצובה, לאבותינו לפני 70 שנה. להגיד שאלף, להגיד שלבן זה שחור, זה בסך הכל מאמר גרמני. ואורוול הפך את זה למאמר שלו. זה לא טוטליסטי. אתה פשוט אומר לאנשים שחירות זה שעבודה משחררת. אז התורה אומרת שעבודה משחררת, ולהבדיל מאלף הבדלות, גם בארץ כתוב שעבודה משחררת. אז לכן אומרים טוב, חזל אמרו את זה. אבל זה ההסבר של המאמר. עבודת השם משחררת, כי היא עבודת השם. אבל היא לא עבודה שדורשת שאתה תתרוקן. היא עבודה שדורשת, אתה עובד את השם, על ידי זה שאתה מתמלא. וזה אכן פרדוקס מסוים, אבל אם מבינים אותו, אז מבינים למה זה עובד. אני רוצה רק לציין, בקיצור, יש תירוץ שני, אצל רבנו יונה. אם כבר קראתי דיון, אני אסביר את התירוץ השני. התירוץ השני אומר אותו דבר, מבחינתי אומר אותו דבר. מבחינת צורכנו, להבין תפילה. אבל מבחינת מחשבתית, יש לנו מחויבות למחשבה נכונה, הוא אומר משהו אחר. ועוד או ממורי נראו, טעם אחר. לפני, כשמזכיר גולת מצרים, הוא מתפלל מיד, הוא מראה שבוטח בהשם בתפילה. כמו שמבקש ממנו צורכיו. שמי שאינו בוטח בו, לא יבקש ממנו כלום. וכן נראה בלשמות רבה פרשת בורד פרוש, אומר לשם כשירו בין ישראל הניסים הנפלאות, שהיה עושה עם המבורא, שלא כדבו של עולם, בטחו בו. ועל זה נאמר, והיה ישראל די הדודה שעשה ממצרים, והיו רעם את השם, והיו לשם משה עבדו. וכיוון שמזכיר עכשיו אותו הגאולה שבטחו אבותינו בשם, ביצילה ומתפלל מיד, נמצא שגם הוא בוטח בו, שענה אותו כמו שענה על ישראל בעבור שפתחו בו, ובני זה מזכיר אותו הגאולה ומתפלל מיד, וביטחון הוא עיקר היראה ואמונה, לפיכך זוכה בסיבתו לחיי עולם הבא. הרעיון הבסיסי לגבי התפילה זה אותו דבר. אתה מבקש צורכים מהשם, אז אני אומר, תירוץ ראשון זה מראה תלות, תירוץ שני זה מראה ביטחון. ביטחון זה הצד השני של התלות, אני תלוי בו, אבל בוא חשב, אני לא תלוי במי שלא יכול לספק, אני תלוי במי שיכול וגם בטוח שהוא יכול לספק. אף אחד אחר לא, והוא כן. אז זה שני צדדים של אותו מטבע. לגבי העולם הבא, יש כאן שני חלקי התורה. אם אתה זוכה בעולם הבא בגלל שאתה עושה מצוות, אז העבדות שהוא דיבר עליו זה לציית, ואז אתה תגיד לעולם הבא בגלל שתשמור מצוותיו, או שהדרך, המפתח לעולם הבא, זה המידות, הביטחון, שהיא עיקר היראה ואמונה. בקיצור, האם תלוי במעשים או תלוי בלב? הסמיכות גולה לתפילה זה כדי להבטיח שאני אהיה בעל מעשים נכונים, מחר ובהמשך, או שזה כדי שאני אהיה בעל הגישה הנכונה, הלב הנכון כלפי הקדוש ברוך הוא בוטח, בביטחון מגיעים ליראה ואמונה, ולפיכך זוכה לחיי עולם הבא, כמובן. אז בעניין כאן סגר את שתי הקצוות לגבי, אפשר להגיד, חסידוס ומסנגדוס, או מה שלא רוצים כאן, רחמנא ליבא ביי, רחמנא מעשים ביי, אז הוא אומר בסדר את שניהם, אבל שניהם יוצאים ממקור אחד. בקשת צורכים, אנוכיות. אני צריך דברים, אתה תספק, נשמע כמו אנוכיות. אם מבינים את זה בהקשר הנכון, אם אומרים את זה כמו שעבד אומר את זה, ולא כמו שחמדן אומר את זה. כן, אני אומר כמו שעבד מבקש צורכים מרבו, ולא כמו שמי שמגיע לו מבקש מהספק ברחוב. לא כמו שאני דורש דברים ממי שעובד אצלי, אלא כמו שאני מבקש דברים ממי שאני עובד אצלו, אז זה הבטחה שיהיה לך גם ביטחון, אמונה ויראה, וגם הבטחה שיהיה בך את הקנייה והציוד שיבטיח שתקיים מצוות גם כשזה קשה, ושני הדרכים גם יחד מגיעים לעולם הבא. זה נקודת רבי יונה, זה ההסבר של רבי יונה לסביכות גולה לתפילה. מה שרבי יונה עשה כאן, זה טיפוסי רבי יונה. רבי יונה הוא באמת טיפוס מעניין מאוד. חבל שאין לנו יותר רבי יונה ויותר מקומות בש"ס. אבל בברכות זה מאוד מאוד בולט, כי זה ברכות. רבי יונה מצד אחד הוא מגדולי הלמדנים של הראשונים, הוא והרמב"ן המציאו את הלמדנות הספרדית, חיברו בין הלמדנות הספרדית המסורתית עם בעלי התוספות, והוא לא נופיע מרמב"ן בכלום, הוא נמצא בבא בתרא. מצד שני, זה רבנו יונה החסיד. אז הפירוש הברכות, שנכתב על ידי חמית תלמידיו, זה צירוף מאוד מאוד נדיר של מחשבה וחסידות ומוסר עם למדנות קלאסית. כלומר, הוא בריסק החסיד, שאין הרבה כמוהו. כאן מה שבאירון עשה, הוא לקח הלכה פשוטה, צריך לסמור גולה לתפילה, והפך אותו ליסוד במחשבתי וביסוד חווייתי. אדם צריך להתפלל בצורה נכונה. בניסיון של חזר שתתפלל בצורה נכונה זה שמספר קצת חסדי השם לפני כן. אם זה עובד או לא עובד, זה שאלה אחרת. יכול להיות שאנחנו כבר מתרגלים, אז אומרים מהר מאוד, די סוף, ממשיכים הלאה. אבל אם אתה מתפלל כמו שצריך, אז בעיון המאמין, חזל האמינו, שאתה תתפלל מתוך תחושה, מתוך עמדה, מתוך הגדרה עצמית, שונה לחלוטין אם היית ניגש ישר לרשימת סל הקניות שלי. וזה דבר מהפכני. עד כמה זה מהפכני? זה הבדל בין חיי העולם הבא ללא חיי העולם הבא. זה יכול להיות כל הבדל בין מי שעשה לבין מי שהצליח, מי שהגיע לחיי העולם הבא.